שבת דף קופ"ו. הסוגיה מתחילה בדף קופ"ה עמוד ב'. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזר, שנאמר, נודי ספרת אתה, שימה דמעתי ונודיך, הלא בספרתך. זאת אומרת, אדם שמוריד דמעות, אדם כשר, כשברוך הוא סופר אותם ומניח אותם בבית גנזר, כלומר שהזכויות של הדבר הזה נשמרים לו. מניין שנאמר, נודי ספרת, נודי, הגמרא דורשת את זה מלשון לבוא לנוד לו ולנחמו, משום שאדם הוא מתעונן ובוכה על הצער שיש לו. נודי ספרת, אתה שים הדמעתי ונודיך, תשים את הדמעות שלי, בנות שלך, כלי שמכין ומשקה כעין בקבוק שלנו היום, אז היה נוד, עושים את זה מעור, הלא בספרתך, שבחו סופר אותם. אמר רב יהודה, אמר רב, כהם מתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס, אשר בהר אפרים מצפון להר געש, מלמד שרגש עליהן ההר להורגן. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה מרב, אדם שמתעצב בספרו של חכם ראוי לקבור אותו מידה כנגד מידה, ראוי לקבור אותו בחייו, את אותו האדם שהוא מתעצל, שנאמר על יהושע בן נון כתוב ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח, אשר באפרים מצפון להר געש. למה הפסוק מזכיר כאן הר געש? במקום אחד הגמרא אומרת שלא מצינו מקום שנקרא בשם הר געש, אלא מלמד שרגש עליהן ההר להורגן. ההר רצה להרוג, לקבור את שונאי ישראל חיים. מדוע? מפני שלא הספידו אותו כרגע, קודם תוספות, משום שלא מצאנו שכתוב בה ויבקו אותו על יהושע בן נון 30 יום, כמו שמצא למשה, כמו שמצא לגבי אהרון, ואילו כאן לא, 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 לא כל אחד היה בתאנה שלו ובקרם שלו, ולכן לא הספידו אותו כראוי. הר כעס עליהם מאוד על דבר הזה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כאן תעצל לספור את חכם, אינו מעריך ממידה כנגד מידה. כלומר לא כואל לו, מה שתן חכם נפטר בגיל צעיר, בגיל צעיר זה לא משנה מה המידה שלו, אבל לא יחיים עוד יותר. אז מילא, אינו מעריך יהוא ימים, שנאמר בססאה בשליחה תריבנה. כלומר הדרש בססאה, שאה כנגד שאה. שאה זה מידת נפח. יש קור, יש איפה, והמידה מתחתיה זה שאה. איפה, שלושה סין. אז שאה כנגד שאה, אותה מידה שהוא מודד גם כן מודדים בו. מדוע זו המידתו של הקדוש ברוך הוא? מפני שאם האדם הזה, אם האדם נענה סתם עונש, מאיפה הוא יבין שזה בגלל נקודה? יחשב זה בגלל משהו אחר. אבל השעה שהוא רואה שזה אותו דבר, מזה הוא מכיר שבאמת הקדוש ברוך הוא יעניש אותו על אותו עניין. יתיבי רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, ויעבדו את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים אחר יהושע. אמר לי בבלי, ימים האריכו, שנים לא האריכו. אלא מעט, למען ירבו ימיכם מביניכם, ימים ולא שנים, ברכה שאני. מקשה הגמרא, הקשה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן. איך אתה אומר לי, קודם תעצל בספדו של בן חכם, אינו מאריך ימים, והרי שם הם התעצלו בספדו של יהושע. וכתוב שם, בנביא, שעם ישראל לא עבוד עבוד זרה כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע. משמע מזה, שהזקנים, שגם הם התעצלו בספדו של יהושע, העריכו ימים, ואיך אתה אומר שלא מאריכים ימים? אמר לו בבלי, כי הוא היה מבבל, אמר לו בבלי, תשים לב מה הפסוק אומר, שהאריכו ימים אחרי יהושע, ימים האריכו, כלומר הימים שלהם היו ימים טובים, אבל השנים שלהם לא היו שנים טובות, לא היו שנים ארוכות, כלומר מה שחיו, חיו טוב, אבל לא היו עוד הרבה שנים לאחר מכן. מחשה הגמרא, וכי כתוב, האריכו ימים, כוונה ימים ולא שנים. אם ככה כתוב בתורה, למען ירבו ימיכם עם אבניכם, גם שם אני דקדק, מה נבוא ימיכם? הימים תאריך, כלומר מה שתחיו תחיו חיים טובים, אבל לא יהיו לכם הרבה שנים, הייתכן כדבר הזה? אמר לו, ברכה שאני, כלומר יש הפרש, כאשר האדם בלברך, מברך מכל הלב, מן הכוונתו לכל הדברים שבעולם, לכל מה שמשתמע, אבל שם הפסוק תמן את העונש של הזקנים ברמז, לא אמר שיאריכו ימים ושנים, אמר שיאריכו ימים, וכתוב פסוק וחוסה קלון ערום, אדם שהוא מכסה את הפגם ואת הבושה, אז הוא חכם. אז לכן פה אצלנו פסוק לא רצה גין פורש ולא יאריכו שנים, אבל אמר מילה שהיא ברמז. האריכו ימים, ימים האריכו, אבל שנים לא האריכו. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אחד מן האחים ברבי נן שמת, ידאגו כל האחים כולם. גם הם צריכים לפחד מהמיטה שלו, יעשו כנראה שברמינן מידה מתוחה עליהם. וכן, אחד ברמינן בני החבורה שמת, תדע כל החבורה כולה. אומרת הגמרא, אמרי לה דמת גדול, ואמרי לה דמת קטן. לא הכוונה אחד, לא משנה איזה אחד מהם. לא, הכוונה אחד מסוים. יש אומרים שדווקא אם הגדול מת, אז כיוון שזה הראש לקה, אז כן מילה, כל יש מתחתיו צריכים לנקות. ויש אומרים הפוך, דווקא עם הקטן. כי בכללה והעונשים מתחילים מהקטן. אז לכן, כל דבר לא טוב מתחילים מהקטן. הדברים הטובים מתחילים מהגדול. אז אם הקטן, שמשמור, זה לא סימן שהשלום אולי זה ברמינן התחלה. התחלה של דבר לא טוב. ואם זה הגדול, אז עד רבה, אין מה לחוש. כי ביכול הגיעו וסיימו, יותר לא יחיל להם יותר שום דבר. בכל המקלקלים פטורים, למדנו משנה שכל אדם שהוא מקלקל, עשה מלאכה בשבת, אבל איזה מלאכה הזאת? המלאכה הזאת הוא קלקל בה, הוא לא תיקן בדבר, הוא קלקל. אז מה הדין בזה? הוא פטור. תנה רבי אבהו כמהדי רבי יוחנן, כל המקלקלים פטורים, חוס מחובל ומבעיר. אמר לפוך תנה לברה, חובל ומבעיר אינה משנה. ואם תמסר לומר משנה, חובל בשר לכלבו ומבעיר בשריך לאפרו. רבי אבהו היה לומד לפני רבי יוחנן, ודרכם היה שהיה תלמיד. שונה ברייתות לפני רבו, ורבו מוסיף על זה הערות, הערות, חידושים. אז שנה רבי אבהו לפני רבי יוחנן, כל המקלקלים בתורים, אדם שעשה מלאכה בשבת, אבל לא עשה מלאכה בשביל לתקן משהו, לקלקל, להרוס. אז מה הדין בדבר הזה? הוא פטור. חוץ משניים, חובל, שאב מלאכה חובל, אם הוא עשה את זה בשביל להזיק, אז הוא חייב. למרות שהוא עשה לקלקל, חייב. וכן מבעיר, אדם ששרף גדיש, גם כן, למרות שהוא בא להזיק וקלקל, אף וכן חייב. אמר לו, פוק תנה לברה, חובל מבעיר אינה משנה. אמר לו, את הסיומת הזו של חובל מבעיר, תשנה אותם בחוץ. זה, לא שנינו את זה. הרשע, אתה צודק, זה בסדר גמור. הרשע, שקודם כל עם פיתורים, זה נכון. אבל הסיומת, חובל מבעיר, אינה משנה. לך תשנה את זה בחוץ, תכניס דברים כאלה לתוך בית המדרש, כי זה דברים משובשים. ואם תמצא לומר משנה, אתה אומר לי, לא, זה ברור לי שאכן התנאים שנו את הדבר הזה ואמרו חוץ מחובל מבעיר, אז אני אגיד לך, כאן מדובר חובל בצריך לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו. מתי רבותינו באמת אמרו שחובל הוא חייב? דווקא באופן שיש בזה תיקון, כגון שהאדם הזה רוצה להכיל את הכלב שלו, אין לו מה להכיל אותו, אז הוא חובל את עצמו או מישהו אחר, הוא מוציא ממנו דם, ואת הדם הזה הוא נותן לכלב, אז באופן שכזה חייב על החבלה. למה? כי זה לא בדיוק קלקול, כי הרי הוא צריך את הדם הזה. וכן, אדם שהוא מבעיר, למה הוא מבעיר? הוא שורף את הגדיש, כי הוא צריך את האפר. הוא צריך את האפר למטרה כלשהי, לחסות לכלוך או כל סיבה אחרת, אז זה יש בזה תיקון, באופן כזה מבעיר חייו, אבל אם זה סתם קלקול, בוודאי שהוא פטור. מקשה הגמרא עכשיו על רבי אבהו, איך רבי אבהו עלה בדעתו לומר שחוץ מחובל מבעיר למרות שהם כלכלים, הם חייבים. איך זה יכול להיות? והנתנן, כל המכלכלים פטורים, הרי מפורש שני במשנתנו, כל המכלכלים פטורים. בלי יוצא מן הכלל, כי אינך עלה בדעת שרבי אבהו לשנות בברייתא, חוץ מחובל מבעיר, תרץ הגמרא, מדיתין רבי יהודה, ברייתא רבי שמעון. המשנה שלנו שאומרת שכל המקלקלים כולם פטורים, זו דעת רבי יהודה, שסביב מנחה שנצחה גופה חיים עליה, כמו שנראה בהמשך, ולכן לפי דעתו, גם חובל מבעירים הם מקלקלים פטורים. ואילו הברייתא שאמרה חובל מבעיר חייבים, זה כדעת רבי שמעון סובר, מלאכה שנצחה לגופה פטור עליה. אז בנקודה הזאת המקל מחמיר והמחמיר מקל, כמו שנראה כבר מיד במשך. אומרת הגמרא, מה התעמד רבי שמעון? מדיס דריך קרא למשרה המילה. החובל בעלמא חייב. מדסר רחמן אהב ערגה בת כהן, שמע מינה מבעיר בעלמא חייב. אומרת הגמרא, לפי דעת רבי אבהו שאומר שרבי שמעון מחייב, למה? מה הסברה לפי דעתו? אומר, מפני שהרי התורה הקדשה התירה למול בשבת, תינוק שנולד ביום שבת, וביום השמיני מוסרתו, ביום אפילו אם זה בשבת. תינוק שנולד בשבת, בשבת הבאה ימול אותו. שמה צריך פסוק מיוחד בשביל להתיר לי את הדבר הזה? הרי לכאורה, גם התורה לא הייתה כתבת, כלומר הייתי יודע שמותר למול בשבת, כי הרי מה זה מילה? הוא מסיר את העולה, מה קורה שם? אז יש איזה פצע, יוצא טיפה דם, מה קרה? הרי מן התורה אין איסור מקלקל, זה רק איסור דרבנן. מן התורה כל המקלקלים פטורים. האדם הזה קלקל, הוציא דם. הוא פטור, אין בזה איסור. השימת תורה צריכה למד, תדע לך שמותר למול בשבת. גם בלי שתורה לא הייתה אומרת, הייתי יודע את זה לבד. אלא על כוחך שכל המקלקלים, שכל חובל, למרות שהוא מקלקל, הוא חייב מן התורה. ואז התורה באה לחדש לך, לגבי מילף, על פי שהוא מקלקל בחבלה שלו, אף על פי כן, מותר לך לעשות זה בשבת. אם כן, למדנו מכאן, שכל חובל בדרך כלל, חוץ מצד הורית מילה, יש בדבר הזה חיוב מן התורה. וכן, התורה אמרה, לגבי בת כהן שזינתה או בת כהן, כי תחייזו וכו', באש תשרף. ולמדנו הפסוק, לא תבערוש בכל ראש ואתכם ביום השבת, התורה באה למד אותנו שאסור לשרוף את הבת כהן הזו בשבת. בוא נתבונן, לכאורה, מה התורה באה למד אותנו? הרי למד שיהיה אסור לשרוף, לא תבערו אש. התורה באה להגיד שאסור לשרוף את בת כהן. לכאורה, הרי הבערה הזו זה קלקול. ואם הבערה הזאת היא קלקול, אז אם כן מלא, באמת, הרי הבערה הזאת היא קלקול. אז מה הבעיה? למד אסור לשרוף? הכוחך לומר שכל הבערה שהיא קלקול, התורה אוסרת אותה. ולכן, מאותה סיבה שתורה אוסרת כל הבערה שהיא קלקול, מאותה סיבה אסרה גם את בת כהן להבעיר אותה. לא תבערו איש בכל משותכם בשבת, לרבות בת כהן. ומשמע, הוא הדין לא רק בת כהן, הוא הדין כל הבערה, למרות שבזה קלקול, פטור. מה זה הבערה שהיא קלקול? נסביר. אדם לוקח עצים ושורף אותם כי הוא רוצה לבשל. הוא רוצה לבשל את העצים, הוא מקלקל. למה? אם הוא היה יכול לבשל בלי לשרוף את העצים, זה היה מצוין, הוא היה שמח, היה משאיר את העצים. אז מה? רק אין לו ברע, אז הוא מקלקל את זה בשביל לתקן אצל דבר אחר. לפי דעת רבי שמעון, זה נקרא עדיין מקלקל. החופר גומה, ואינו צריך אל עפרה, זה נקרא מלאכה שנצחה לגופה. כי בעצם הבור כאן לא צריך את הבור. כשלא תועלת כי הוא צריך את החול. לפי דעת רבי שמעון, נקרא מלאכה שנצחה לגופה, ומה הדין בזה? הרי הוא פטור על מלאכת חפירת הגומה. הוא הדין פה כאשר אדם מבעיר עצים כי הוא רוצה לבשל משהו. בעצם הבערה של העצים, יש פה בעצם, לפי דעת רבי שמעון, מקלקל. ומלמה הוא נחשב? פטור. פטור לכאורה. אם לפי הכלל הרגיל, כל מקלקל פטור. אז גם פה צריך להיות פטור על הבערת העצים. יש לו איסור בבישול, אבל בערת העיר צריך להיות פטור. מתי לפי רבי שמעון זה נקרא מבעיר שהוא לא מקלקל? כשאדם רוצה שהעצים האלה יהפכו לאפר. מבעיר וצריך לאפרו. זה נקרא שאת העצים עצמו הוא לא מקלקל בהם, זה התיקון שלהם שהפכו לאפר, זה משהו אחר. אבל בכל מבעיר רגיל, כמו אדם שמבעיר שישרוף שם את בת כהן, בהבערת העצים, זה נקרא מלאכה שנצחה לגופה. בדרך כלל, פטור. אם כן, מדוע התורה אוסרת, לא תבערו אש, לשרוף את בת כהן שם, מדוע התורה אסרה את זה? אלא הכוחך שלגבי מבעיר, הוא חייף על פי שהוא מקלקל. והוא הדין בכל הבערה בעולם, אבל על פי שהוא מקלקל, לפי דעת רבי שמעון, חייב. ורבי יהודה, הטעם מתקן הוא, כדרב אשי, דאמר רב אשי, מה לתקן מילה, מה לתקן כלי, מה לבשל פתילה, מה לבשל סמנין. לפי דעת רבי יהודה, רבי יהודה סובר, מלאכה שנצחה לגופה, חייב עליה. ולכן לא צריך שיהיה תיקון באותו דבר בעצמו. מספיק העיקר שיש תיקון במשהו כללי, זה כבר נחשב מתקן. ולכן, לפי דעת, אומר המסביר רב אשי, בדעת רבי יהודה, לגבי מילה זה לא נקרא חובל, זה לא נקרא סתם מקלקל, תעשה פה קלקול, הוציא דם. כיוון שבסופו של דבר, האדם הזה, הילד הזה נעשה מתוקן, אז זה נקרא מתקן. הוא אומר, מה לי מתקן מילה, מה לי מתקן כלי, עכשיו האדם נעשה מתוקן. נכון שיש פה עניין להוציא את העורלה, כביכול, לפי דעת רבי שמעון, כל תכלית כולה להוציא את העורלה, להסיר את הזוהמת הנחש, להוריד את העורלה, זה נקרא מלאכה שנצחה לגופה. הוא בסך הכל רוצה להרחיק את הדבר הלא טוב. לפי דעת רבי יהודה, לא ככה מסתכלים על זה. נכון שהמטרה, כרגע מה הוא רוצה לזרוק את העורלה, אבל כיוון שבסופו של דבר האדם נעשה מתוקן, הילד נעשה מתוקן, זה נקרא מתקן. לא צריך שתיקון יהיה באותה נקודה עצמה, אלא בנושא. והוא הדין לגבי אותה בת כהן שזינתה. מה הדין שלה שם? מה צריך לסעוף אותה? למה? מה לי בישול פתילה? מה יש שום סמנים? כמו שבשל סמנים, נכון שהעיצים נשרפים, אבל יש לו תועלת שהסמנים מתבשלים. הוא הדין גם כן לגבי הפתילה. כיוון ש... מה זה פתילה? כלומר, איך שרופים בת כהן? לא שרופים אותה עם עצים, אלא לוקחים עצים, מתיחים על זה עבר, דהיינו, עופרת, ואז שהעופרת הזאת נהיית כולה נמסה, שופכים את זה לתוך פיה, וככה היא מתה בקלות יותר ופחות בזיון, לא עם שריפה של עצים וכו'. אז מה לי בשביל פתילה? כלומר, בסופו של דבר, כיוון שהעצים האלה מתיחים את אותו עבר, אז יש בזה תיקון. נכון שהעצים עצמם משרפים וזה סתם קלקול בשבילם, אבל כיוון שזה לתועלת, להתחת העבר, הפתילה הזו מעבר, לכן מלא זה לא נקרא מקלקל, אלא נקרא מתקן. אם כן, יסוד המחלוקת של רבי שמעון ורבי יהודה, האם נחש שריפה חייב עליה או פטור עליה? לפי דעת רבי יהודה שאומר נחש שריפה חייב עליה, מלא זה נקרא מתקן, כי אפס לא מתקן בדבר הזה עצום, מקום מקום זה מתקן משהו אחר. ואילו לפי דעת רבי שמעון שאומר נחש שריפה פטור עליה, אם כן, פה אצלנו נכון שאותו המבעיר הוא מתקן בעבר משהו בשטח שלה, אבל מקום מקום לגבי העצים עצמם הוא מקלקל. אם כן, ממה שהתורה אסרה, אשמע מינה שכל מבעיר חייב. ככה מפרש רבי אבו את הדברים. שיעור המלבן וכו', רב יוסף מחווה כפול, רב חייא בר עמי מחווה פשוט. למדנו במשנה שההורג, שהתובה והמנפץ, הצובע והתובה, כמלוא רוחב הסית כפול. אז אומרת הגמרא, כשואלים מה זה כפול, אז רב יוסף מחווה כפול, הוא מראה באצבעותיו את המרחק בין האצבע לאמה, הוא אומר כזה פי שתיים. ואילו רב חייא בר עמי מחווה פשוט, הוא מראה את המרחק בין האגודל לאצבע, הוא אומר הנה ככה אתה רואה, כי בעצם המרחק שבין האגודל לאצבע זה כפול פעמיים מהמרחק שבין האצבע לאמה. אז זה מראה ככה, זה מראה ככה, בעצם זה אותו דבר. מה ניתן? רבי יהודה אומר, הצד ציפור למגדל צבי לבית חייב. רבי יהודה אומר, אדם שצד ציפור מכניס לתוך מגדל, מגדל זה ארון, לא מגדל שכל בו שלום, מגדל פריז, לא, מגדל הכוונה היא ארון, נקרא בשם מגדל. וצבי, אם מכניס אותו לתוך הבית, באופן הזה כבר חייב. וחכמים אומרים, ציפור, כמו שאומר רבי יהודה, עד שיכניס אותו לתוך ארון, רק אז הוא יהיה חייב. אבל אם מכניס את הציפור הזה לתוך בית, הוא פטור, למה? כי יכול לצאת מחנות, כי יוצא בזה. וצבי, לא רק לבית, כמו שאמר רבי יהודה, אלא גם הוא מכניס אותו לגינה, לחצר ולביברין, כל האופנים האלה כולם חייב. ביברין זה כמו גינה או שכתב קרפף, דהיינו חצר כזו גדולה שהיא מגודרת, חייב. רשב"ג אומר, יש פה זה חילוק, לא כל הביברין שווים, זה הכלל, מחוסר צידה פטור, שאינו מחוסר צידה חייב. רשב"ג בעצם מבאר דברי תנא קמא ואומר דברי חכמים ואומר שלא כל הביברין שווים, מה שאמרנו שאם הוצא את זה לתוך ביברין הוא חייב, זה תלוי בגודל. אם זה מקום שהוא מחוסר צידה, למרות שהכנסת אותו עדיין הוא יכול לשוטט ולברוח שמה, אז הוא חייב. אבל אם באמת אחרי שהכנסת לתוך הביבר הזה, לתוך המקום הזה המגודר, הוא כבר ניצוד ואין לו מה לברוח, הוא לא יכול להימלט מידך, אז אופן כזה חייב. גמרא, ננהתם, אין צדים דגים מן הביברים ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות, אבל צדים חייב עוף ונותנים לפניהם מזונות. למדנו שמה שבמשנה מסכת ביצה, אין צדים דגים מן הביברים ביום טוב, יש בריכות של דגים, ואסור לצוד משטוחה ביום טוב. למה? כיוון שהם מטיילים שמה, אסור לצוד אותם. מותר מלך תוך הנפש, אבל לא כל המלכות מותרים. יש דברים מסורים, יש דברים מותרים, אחד מהם אסור לצוד בשביל לאכול. ואין נותנים לפניהם מזונות, כיוון שהם בעצם מוקצה, כי אסור לצוד אותם. אם כן ממילא, אסור גם כן לתת לפניהם מזונות, כי שמה אתה תורח עליהם, אם מוקצה אסור לתרוח עליהם. כך כותב רש"י, רש"י במקומות אחרים נתן טעם אחר, גם תוספות כאן מסבירים טעם אחר. אבל צדין חיה ועוף ונותנים לפניהם מזונות. אבל חיה ועוף, יש לך חיות ועופות שלך שמצאים אצלך בכלוב שלך, מותר לצוד אותם, ומילא גם כי מותר לתת לפניהם מזונות. הגמרא מחשה ומין הוא, ביברים של חיה ושל עופות ושל דגים, אין צדין מהם ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות, קשי החיה החיה, קשי עופות העופות. כאן כתוב, במשנה כתוב, שהדגים האלו, אומין הוא, בבריש חייו, שעופות של דגים, אין צדים מהם ביום טוב. אז כאן כתוב, שגם החיות וגם העופות לא צדים. אפילו במשנה מה היה כתוב, שחיות שעופות מותר לצוד. אז אחורה הסתירה, קשי החיה החיה, קשי עופות העופות. אומרת הגמרא, בשלמה, חיה חיה, לא קשיה. הרבי יהודה הרבנן, אלא עופות עופות, חשייה. אומרת הגמרא, בשלמה חיה וחיה אפשר לתרץ. לומר שמה שכתוב במשנה, שמותר לצוד את החיה, זה הולך לפי דעת חכמים, שאומרים שאדם שהכניס את החיה, את הצבי, לגינה, לחצר, לביברין, מה הדין שלו? חייב. למה חייב? כי זה נקרא שהוא ניצוד. ואם כן, אם מדאורייתא הוא כבר נקרא ניצוד, מלא ביום טוב, אחרי שהוא נמצא שם, מותר לקחת אותו, כי אתה לא צריך אותו, הוא כבר נקרא ניצוד. ואילו הברייתא שאמרה שאסור לצוד את החיה, מדברת לפי דעת רבי יהודה, שסובר רק אם אדם תצא תצבי לבית חייב, אבל אם הוכניס אותו ביום שבת, לגינה, לחצר, לביברין, פטור. אז אם כן, לפי דעתו, המקומות האלה לא נחשבים כמצודה, זה עדיין לא ניצוד. אז אם הוא מכניס אותם לשם בשבת, לגינה, לחצר, לביברין, הוא פטור, כי הוא לא נקרא ניצוד. מלאים זה ימצא שם ביום טוב, ואתה רוצה לצוד אותו, זה אסור, למה? כי עכשיו נקרא שאתה צד אותו. אז חיה וחיה אפשר לתרץ ולהסביר את הסתירה. זה רפי יהודה ורחכים. אל העופות, העופות קשייה, שקושייה. כאן כתוב שצדין חיה ועוף. ואילו ברית מה כתוב, בברית שעופות אין צדין, וחיתם העופות העופות נמיל הקשייה. הביבר מקורה, הביבר שאינו מקורה, והבית דמקורה הוא. ובין לרבי יהודה ולרבנן, ציפור למגדל, אין לבית, לא. ותגמרים תגיד לי, גם בעופות שלא תרץ. מה? אפשר לומר שמה שכתוב שמותר, מדובר בביבר שהוא מקורה. ואילו כאן שאמרנו שאסור, מדובר בביבר כזה שאינו מקורה, מלא העוף יכול לפרוח ולברוח. אז הגמרא אומרת, אבל זה לא יכול להיות. למה? כי הרי כתוב במשנה שמתי זה נקרא שאדם חייב על צדת עוף, רק כאשר הכניס אותו למגדל, הכניס אותו לתוך ארון. משמע, אבל אם הכניס אותו לתוך בית, זה לא נקרא שהוא ניצוד ופטור. למה? כי הוא לא ניצוד עליו. והרי בית הוא מקורה, הוא לא יכול לברוח. ואף על פי כן הוא פטור, למה? כי הוא יכול לברוח בתוך הבית עצמו. אז אם כן חזור חזרה קשייה. למה כתוב המשנה שמותר לצוד עופות בשבת? ביום טוב, סליחה. מותר לצוד עופות ביום טוב, לשחוט אותם ולאכול אותם. ואילו בבריתא כתוב שאסור לצוד עופות, אלא גמרא מתרצת. אמר רבא בר רב הונא, הכא בציפור דרור עסקינן, לפי שאינה מקבלת מרות, דתנא דרבי ישמעאל, למה נקרא שמה הציפור דרור? פני שדרה בבית כבשדה. אומר לו, באמת שניהם הולכים כדעת חכמים. אין הבדל, אין בחלוקת הרי בעופות בין רבי יהודה לחכמים. אלא מה? יש, תלוי בסוגי העופות. זה מדובר כאן שזה היה בתוך איזה כלוב כזה. נו, ויש פעמים בכלוב כזה, עופות רגילים זה נקרא שהם כבר ניצודו. אבל אם זה ציפור דרור, אפילו בכלוב כזה קטן כזה, נחשב שהיא לא ניצודה. למה? כי היא בורחת, משתמטת, נכנסת לכאן, נכנסת לשם. הוא ימי לה בדבר כזה בשבת, אם הוא מכניס ציפור דרור לשם, הוא היה פטור. מדר גיסה, אם הציפור דרור הזה היה שם ביום טוב, ואדם הזה רצה לקחת אותו משם, לאכול אותו, אסור. מדוע? פני שנקרא אינו ניצוד. כי למה קוראים לציפור דרור? פני שאינה מקבלת מרות. היא דרה בבית כבשדה. אפילו שהיא מצאה בתוך הבית, היא מרגישה חופשית. כלומר, קשה לתפוס אותה, קשה ללכוד אותה. דרה בבית כבשדה, תמיד מרגישה משחררת. ולכן דבר כזה נקרא שהוא לא ניצוד, והדין בזה שהוא אסור לצוא אותו ביום טוב. מת הגמרא, נפלא. השתה דעתית לאחי, עכשיו שאם ככה עמדת לי, גם את המשנה וגם את הברית השניים גדעת רבנן, אלא יש חילוך בסוגי הביברים, בסוגים של העופות, כתוב עוף ועוף, ואתה עשת חילוך, כאן עוף כזה, כאן עוף כזה, כן אפשר להמשיך באותה דרך, שיש כאן חילוך בסוגי הביברים. השתה דעתית לאחי, שהכל גדעת רבנן, שאתה עושה חילוך בין הבריתות במקרים, אם כן חיה, חיה נמיל הקשיה, הביבר גדול, הביבר קטן. כך אפשר להגיד שגם משנה שהתירה לצוד חיה, וגם ברתה שעשרה לצוד חיה, שניהם כדעת חכמים. לא צריך להגיד זה רבי יהודה רבנן. אבל כאן מדובר ביבר גדול, לכן אסור לצוד שמה, כי זה נקרא אינו ניצוד, ואילו המשנה שהתירה מדובר שהחיה נמצא בתוך ביבר קטן, שלכן זה נקרא ניצוד ועומד, ולכן זה מותר. שואלת הגמרא, איך ידע מי ביבר גדול? איך נדע? ומה זה נקרא ביבר גדול? ואיך ידע מי ביבר קטן? אמר רב אשי, כל אחד יראה התבטרה, ומתלה בחד שחייה ביבר קטן. וידך ביבר גדול, אינמי, כל אחד נפיל תולד, יקטלים ההדד ביבר קטן. וידך ביבר גדול, ואינמי, כל אחד יקרא עוקסה עוקסה ביבר קטן. וידך ביבר גדול, הגמרא אומרת, שלושה סימנים לדעת. סימן ראשון אומרת הגמרא, אם האדם במרוצה אחת יכול לתפוס את החיה שמה, זה נקרא ביבר קטן. בחד שחייה, למה קוראים זה חד שחייה? תגיד, צריך אחד מרוצה. אומר ראשי, כי כאשר אדם תופס, אז הוא מתכופף כדי לתפוס. בחד שחייה, הוא רץ מכאן, לא צריך לנוח. רץ מהר, טיק טק, כבר תופס סובת אחת. לא צריך לנוח ועוד פעם לרוץ לנסות לתפוס מחדש, חד שחייה. אז מה הדין בדבר הזה? זה נקרא ביבר קטן. ואם זה לא מספיק מרוצה אחת, עד שיתפוס אותו ייקח לו זמן, אז זה נקרא ביבר גדול. עוד דבר נוסף, כל אחד דנפיל תולה דקטלי מהדה, דיינו, הצל מקום פתוח מלמעלה, יש שמש נכנסת, והכותלים האלו, היה להם רגילים לעשות גובה סטנדרט, כמו היום למשל, הגובה הסטנדרט של הבתים, זה 2.40 מטר, 2.50 מטר, לא יותר מזה. אז גם כן היה להם בימיהם, היו רגילים, יודעים מה הגובה הרגיל, השגרתי, לעשות בגובה של כותלים. זה אי, אבל הגובה הוא אחיד, אבל ברוחב הגודל של הדירה, של הביבר, זה משתנה, כל אחד כפי יכולתו. אז אם הצל של הכותל מגיע מצל של כותל מזרח, בבוקר הצל שלו מגיע עד לצד לקיר מערב, בערב השמש מצד מערב, הצל של הכותל המערבי מגיע עד לצד המזרח. אם הצל מגיע זה לזה, סימן זה ביבר קטן. אם זה יותר גדול, זה נקרא ביבר, אם זה, הצל לא מגיע אחד לשני, כי זה המקום גדול יותר, נקרא ביבר גדול. דבר נוסף, כל אחד יקח חסאים, יש שם זוויות, כל מיני פינות, שהתחבות מאחרי הארון, מתחת לכיסא, מתחת השחן, זה נקרא ביבר גדול, אפילו שהוא מקום לא כך גדול, אבל בגלל הזוויות והפינות שבתוכו נחשב כמו ביבר גדול. לעומת זה, אם זה מקום קטן, אין שם זוויות, נחשב כמו ביבר קטן, ואם נכנס שם דבר, אז מלח, זה נחשב שהוא כבר ניצוד. רשב"ג אומר וכולי, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבן שמעון גמליאל. אמר לי אביי, הלכה מכלל דפליגי. אמר לי, מה נפקא מלך מינה? אמר לי, גמרא גמור, זמור תתהא. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבן שמעון גמליאל. שמה? שאם יש לנו כלל, מחוסר צידה פטור, שאין מחוסר צידה חייב. לא מסתכלים, ביבר, ביבר, תלוי, יש סוגי ביברים כאלה, סוגי ביברים כאלה. אמר עזר רב יוסף, הלכה כרבן שמעון גמליאל, שלא אומרים ביבר ניצוד, או בית לא ניצוד, לא ככה, כל דבר ודבר לפי עניינו, צריך להסתכל עם חוסר צידה כמו שסברנו מקודם. אמר הלכה כמותו, אז אמר לו אביי, מה זה הלכה כמותו, וכי חכמים חלוקים עליו, גם חכמים מסכימים איתו. מעירים פה תוספות, אז מה הם מסכימים איתו? אבל עדיין אמרתי לך הלכה כרשב"ג, לא התכוונתי להפוכי חכמים, התכוונתי להפוכי דעת רבי יהודה למעלה. אז אומרים התוספות, לא, אם ככה לא היה אומר הלכה כרשב"ג, היה אומר אין הלכה כרבי יהודה. כי שאתה אומר הלכה כרשב"ג, שמע לא כחכמים ולא כרבי יהודה, וזה לא נכון. רבי יהודה וחכמים, רשב"ג וחכמים, דבר אחד. רק אין לך כרבי יהודה, תגיד אין לך כרבי יהודה. אמר לו רב יוסף, מה אתה מחשה עליך קושיות? אדרבה, עוד יותר טוב, אני אמרתי לך הלכה כרשב"ג, שככה הלכה. ואתה אומר שגם חכמים מסכימים לכלל שאמר רשב"ג, עוד יותר טוב. אז אם כן, כמו שאני אמרתי, שבעצם ככה הלכה למעשה, שמסתכלים כל אופן לעצמו. אם זה מחוסר צידה חייב, לא מחוסר צידה פטור. אמר לו, לא, צריך להגיד לשום דוחדכת, גמרא גמור, זמור תתהא, תלמד את הנוסח, יהיה לך בשביל שיר. כלומר, אפילו שאין לך בזה נפקא מינה, מיותר, מבחינת לימוד, אין צורך להגיד כמו מי הלכה, כי שניהם שווים. אבל לא נורא, תלמד עקיך כמו איזה שיר. לא ככה, כשלומדים צריך דבר מדויק. מה שצריך ללמוד, לומדים. מה שלא צריך ללמוד, לא לומדים. תנו רבנן, הצד צבי סומה. גרסה נכונה היא סומה ולא סומה. ככה הסביר מרן ראש הישיבה, ביאר שמסורת הספרדים שאומרים סומה, היא הנכונה והוכיח את זה מדברי הראשונים. הצד צבי סומה וישן חייב. למרות שחורי הצבי הזה הוא עיוור, ואם כן לכאורה, אפשר בקלות לצוד אותו, לא נכון. הוא יודע לברוח אפילו שהוא סומה. ואפילו שהוא ישן, נוגעים בו, הוא יכול לברוח. ולכן אדם שצד צום שבת חייב. אבל אם הוא חיגר נכה אותו הצבי הזה, או שהוא זכן לאכול לזוז, חולה, פטור. למה? כי אלה באמת ניצודים ועומדים, אין להם מה לעשות. אמר לי אביי לרב יוסף, מה ישנה הנה ומה ישנה הנה? הנה עבידי לרבוי, הנה לעבידי רבוי. אמר לו, מה ההבדל בין זכן, חולה, חיגר, לבין סומה וישן? אמר לו, אלה כשרק מרגישים, הם יכולים לשמט ממך ולברוח. ואילו אלה האחרונים שמה שפטור, גם כאשר אדם יגע בהם, לא יכולים לברוח. הגמרא מחשה, סתירה, כאן אמרת חולה פטור, והרי כתוב ברייתא, אם הצבי הזה חולה חייב, המחשת לך שהא בחולה מחמת אשתה, הא בחולה מחמת אובצנה. אם זה חולה שיש לו חום, הצבי הזה לא מרגיש טוב, אם ירגיש מישהו ניגע בו, יאסוף כל כוחותיו ויברח. אבל חולה מחמת אובצנה, כלומר, רץ ורץ ורץ עד שתעייף, אין לו כוח לזוז. אם עכשיו תבוא לתפוס אותו, הוא לא יכול לברוח, כי נגמר לו כל הכוחות שלו. חמת וצנה, חייב. תנו רבנן, הצד חגבים, וכי אדם צד גזין, גזין סוג של חגב טהור, צרעין, יתושין, בשבת, כל אלה חייב, דרי רבי מיר. אחרי אומרים, לא, יש חילוק. כל שבמינו ניצוד אותו, הסוג שלו, צדים ממנו, חייב. כל שאין במינו ניצוד, אז הוא פטור. כלומר, צרעין ויתושין, אף אחד לא צד, שום אדם לא צד אותם, מה יעשה בהם באדם? אז לכן מלא הוא פטור. תניא אידך, הצד חגבים, שעוד ברית אחרת שומת, הצד חגבים, שעת הטל פטור, שעת השרב חייב. למה אומר ראשי, בשעת הטל הם מתעברים, ולכן מלא שרצו אותם בקלות, מלא פטור. בשעת השרב חייב. אלעזר בן והוואי אומר, אם היו מקלחות ובאות, היו באים ככה בהמוניהם, אפשר להושיט יד ולקחת, אין להם איפה לברוח, אתה בכל איפה שתושיט יד, תפרוס. אז זה לא נקרא צדה, פטור, יבע אליהו. אלעזר בן והוואי, הרשע קי, או אספה קי, הוא בעל הרשע להגיד, שמש כתוב שעת הטל פטור, אומר לא, מתי פטור דקה בזמן שמקלחות, באים בקבוצות, אבל על הספר הוא מודה שחייב, או אפילו שהן מקלחות, או דיל מהספר קי, הוא בא להקל ולומר שאפילו אם זה בשעת השרב, שהן רואות אותם החגבים הללו, אף על פי כן, אם זה מקלחות, זה יהיה פטור, תשמע, שהוא מדבר להקל אל עזר בן מהווי, למה תשמע, הצד חגבים אומרת בריתה, בשעת הטל פטור, בשעת שרב חווי, חייב. אלעזר מהווי אומר, אפילו בשעת השרב, אם היו מקלחות ובאות, פטור. מתניתין, צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו, אחד סגרתי לפניו, מלא צבי ניצוד, חייב. אבל פי שלא נכנסתי את הצבי, הצבי נכנס, סגרתי את אף וכן חייב. אם נעלו שניים בי אחד, פטורים. למה? כי כל דבר שאדם יכול לעשותו, מלאכה שאדם יכול לעשותו לבדו, ועשהו השניים פטורים. אבל אם לא יכול אחד לנעול לבדו, כי יהיה כדי לנעול צריכים להזיז זה ארון כבד או משהו כבד, כדי לעצור אותו, לא היה שם מנעול בדלת, צריך לשים משהו כבד. לא יכול לחיים לנעול, ונעלו שניים בפי אחד, חייבים. רבי שמעון פותר, אומר אפילו, אם שניים עושים דבר שכל אחד לבדו לא יכול לעשות גם בזה, הדין שהוא פטור. גמר אמר ברבה אמר שמואל, הצד ארי בשבת אינו חייב עד שיכניסנו גורזקי שלו, הכניס אותו תוך החדר, שום דבר, יכול לתת מכה לשבור את הדלת. מתי הוא חייב? עד שיכניס אותו לכלוס שלו, שיש שם סורגים, כבדים, כי יוצא בזה, שרק אז באמת הוא חייב. כלומר, מתי נקרא צדה? כל דבר רק לפי האופן שלו. בוא חנה לעולם, אמן ואמן.